ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשתנו, פרשת בלק, מעניינת מאוד, והיא פותחת נבואה, אחת הנבואות המיוחדות שיש בכל התורה, נבואתו של בלעם. הליכתו של בלעם למשימה יוצאת הדופן הזאת מתוארת בתורה עם כל הלבטים שלה. בלק מבקש מבלעם, אולם בלעם מהסס. התורה אומרת, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר מי האנשים האלה עמך, ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי, הנה העם היוצא ממצרים ויחס את עין הארץ, אתה לך קבלי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגירשתי. דרך אגב, פה אני אומר לכם משהו שהוא לא קשור למשך חוכמה, בלק שולח, הנה העם היוצא ממצרים, ויחס את עין הארץ, ובלעם מברך, אל מוציאה ממצרים, לא העם יוצא, אלא אל מוציא אותם, ותואפות ראם לו. בהם עמים ינגח, יחדיו אבסי הארץ וכו'. מכל מקום, הקדוש ברוך הוא, כפי שהתורה אומרת, אומר לבלעם מפורשות, ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אבל כמו שאנחנו יודעים, בלק מפציר ושולח אנשים נוספים, מבטיח הבטחות מאוד מפתות, ולקראת סוף ההחלטה, לקראת גיבוש ההחלטה של בלעם, אומרת התורה, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. זאת אומרת, כאן בלעם בעצם מקבל רישיון ללכת איתם. והמפרשים כבר התלבטו, למה קודם יש איסור מוחלט, וכאן יש כאן לכאורה איזושהי נסיגה, אם לקרוא לך, באו אנשים, קום לך איתם. אבל לא זו בלבד, אלא שהקושי הוא חמור יותר. התורה מתארת, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב, ואז אומרת התורה, ויחרף אלוהים, כי הולך הוא והתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. שואל המשך חוכמה, כמו הרבה אחרים, מה הפשר חרון האף? הלא, נאמר לו במפורש, בנבואה, ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם נקרוא לך אנשים, באו אנשים, קום לך איתם. אך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ובכן הוא קם והולך, ועדיין לא המרה את פי השם. מדוע חרון האף? תורה אומרת, ויחרף אלוהים בדרך כי הולכו. עד כדי כך שהמלאך מתייצב לקראתו. מה פשר חרון האף? כאן אומר המשך חוכמה, כדרכו דבר מקורי. אומר רעיון כזה מעניין. אני אקרא, כי באה הנבואה בלילה, מסופקת ומלובשת בכוח המדמה, אשר ברוב עיתותיו כוזב, ואין ספק מוציא מדי ודאי. והוא אמר לו, לא תלך, לכן חרה פה כי הולכו, וגם כי חד מאיתם. ופשוט. מה אומר כאן המשיחו? אומר, היה ציווי מפורש בפרק אף ב' פסוק י' ג' ויומר אלוהים, סליחה, פסוק י' ב' ויומר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. יש כאן לא מה שנקרא באלף רבתי. מה קורה? בלעם חולם חלום בלילה, ששם אלוהים נגלה אליו, ואומר לו, אם לקרוא לך באנשים, קום לך איתם. עכשיו צריך להשוות, אומר המשך חוכמה, בין ודאות הציווי המפורש, לבין חלום הלילה. חלום הלילה, אומר המשך חוכמה, זאת נבואה, שיש בה מן הספק, נבואת לילה. אומר המשך חוכמה, לא סתם שיש בה מן הספק, היא מעורבת, או כלשונו מלובשת, בכוח המדמה, דהיינו, הדמיון האנושי, שהוא לפעמים לא מדייק, בלשון המשך חוכמה זה עוד הרבה יותר חריף, אשר, אני מצטט, אשר ברוב עיתותיו כוזב, זאת אומרת, הדמיון, מה שהאדם מדמה בעצמו, ברוב עיתותיו הוא כוזב, ואין ספק, מוציא מדי ודאי. כיצד ייתכן שהנבואה המסופקת, נבואת הלילה המסופקת, שבלעם חולם, תוציא מדי ודאי איסור מפורש שהוא שמע מפי השם, לא בלילה, ביום. ששם יש עליו איסור מוחלט, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כברוך הוא. זה פשר חרון האף, אומר המשך חוכמה. זה פשר חרון האף, נכון. הייתה לו נבואה, אבל בלעם, כנביא, כחכם, היה צריך לדעת שהנבואה הזאת של נבואת הלילה, אין בה את הוודאות המוחלטת, יש בה משהו מסופק, היא מעורבת בכוח המדמה. ברוב הפעמים, יש כאן סכנה לכזב או לדמיון כוזב. איך זה יוצא מידי ודאי איסור? זאת הביקורת. אין זה אלא, משום שבלעם רצה לשמוע כך את הדברים. זה בדיוק פשר חרון האף, ולכן התורה אומרת, ויחרף אלוהים כי הולכו, ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נערב עמו. זה פשר ההתנגדות האלוקית, להליכה של בלעם, וכפי שהדברים מתפתחים, אנחנו יודעים שבסוף הוא בא לקלל, ונמצא מברך בברכות המפורסמות הללו של ברכות ברכות על סגולת ישראל, על ישועת ישראל, על משיח ישראל. אגב, אם כבר אנחנו מדברים על הברכות, אולי אני אעיר הערה אחת באחת הברכות, ושכח חוכמה מתעכב על כמה מן הברכות. אחת הברכות המפורסמות, פרק כ"ג, פסוק כ"א, תורה אומרת, הפסוק מפורסם, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. פסוק נפלא. שואל המשך חוכמה, מה זה לא הביט אבן ביעקב? מה, לא עבדו עבודה זרה, לא היה חטא העגל? אנחנו נראה, כבר דיברנו על כך כמה פעמים, עד כמה חטא העגל הוא לא סתם כישלון, זה חטא חמור וכבד ביותר. אי אפשר לעבור עליו בשתיקה. היה צריך להפעיל את ג' מידות של רחמים, התחננויות של משה רבינו, מלחמת אחים. אפשר להגיד, לא הביט אבן ביעקב? אומר המשך חוכמה, למרות החטא, אומר המשך חוכמה, החטא הזה לא היה עד הסוף, עד השיטין שלהם לא נגע באבן, אין באבן, אין מבית אבן, חטא העגל אינו מבית לאבן כלל, אומר המשך חוכמה, אפילו החטא הזה, הרי היה, שהשם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו לאחר החטא, עוד ראי הרי הוציא אותם ממצרים, למרות שעבדו עבודה זרה. זאת אומרת, השם אלוקיו עמו, זה משום שהוא גם לא מביט אבן, לכן השם אלוקיו עמו. אבל מכאן אני רוצה לעבור, יש כמה דברים מעניינים שהמשך חוכמה אומר בפרשה שלנו. אני רוצה לעבור לסוף הפרשה, משום שבאמת שם, קורה דבר, מתחוללת דרמה, ממש לא צפויה, וזו בעצם הדרמה של חטאם של ישראל בשיטים, הנפילה הגדולה של החטא הכבד של הזנות עם בנות מדיין. לאחר ברכותיו הנפלאות של בלעם, אומרת התורה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ויצן את ישראל לבעל פאור, ויחרף אדוני בישראל. וההמשך ידוע. עד שראה פנחס בן אלעזר ונערון הכהן, ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. היו מתים במגיפה 24 א', כך מסתיימת פרשה שלה. כאן יש נפילה גדולה מאוד. אז זה אומר המשך חוכמה כמה דברים. דבר ראשון, אני אקרא לצטט שני משפטים, יש כאן חידוש מעניין שאומר המשך חוכמה. ודע, ואחרי מעשה בשיטים, היה להם אחרי זה דין גירות חדש, והיו צריכים מילה, אני אומר, אני מוסיף, מילה מחודשת, שמלן יהושע, מיד כשנכנסו לארץ, וטבילה, והרצאת דמים, זה היה הפסח. הלא ביהושע מסופר שכשעלו לארץ הקריבו קורבן פסח. עלו לארץ ממש בערב פסח להקריב קורבן פסח. כפי שאומרת הגמרא גם, מעלו וטבלו ועשו פסחם במהרה. כך אגב גם גר שמתגייר. מקריב קורבן פסח, אם כי לא ממש קורבן פסח, אלא קורבן שלמים. אומר המשך חוכמה, מה טיב המילה והקשר בינה לבין קורבן פסח? אומר המשך חוכמה, המילה כמו הקרבת הקורבן והזעת הדמים של קורבן פסח, כמו גם התבילה, היו שלבים שונים של גירות מחודשת. ולמה היה צורך בגירות מחודשת? היה צורך בגירות מחודשת משום ש עבדו עבודה זרה, עבודת בעל פאור. כמה שהמשך חוכמה מנסה למזער את האבן, כפי שראינו בפעם הקודמת. אבל בכל זאת, החטא כל כך כבד, החטא כל כך כבד, שבעצם לאחריו צריכה להיות גירות מחודשת. הרי זה דבר מדהים. הרי הרמב״ם על פי הגמרא אומר שבשלושה דברים נכנסו ישראל לברית. הברית בסיני, ברית סיני. בקורבן, במילה, בהרצאת דמים. הקריבו בשלמים. אומר המשך חוכמה הייתה צורך בגירות מחודשת. מה שחטא העגל, זה דבר מדהים. חטא העגל לא היה במובן הזה כל כך חמור כמו חטא בעל פאור. משום שאחרי חטא העגל לא היה צורך במילה מחודשת, בגירות מחודשת. אבל אחרי ההיצמדות לבעל פאור, אחרי הזנות הנוראה הזאת, אחרי הנפילה הגדולה הזאת בשיטים, כאן נצרכת גירות חדשה, וזה פשר, התבילה, המילה, וקורבן הפסח, שישראל מקריבים כפי שמתואר ביהושע, בתחילת יהושע, בבואם לארץ. אבל בכך, המשך חוכמה לא מסתפק. אין ספק שמה שראינו כאן, במשך חוכמה, שהוא מעלה את רמת החטא הזה של בעל פאור, כחטא של עבודה זרה, של כפירה בעיקר, חטא שבעצם מערער את הגירות, את הברית הקודמת, ומחייב בעצם כניסה בברית חדשה. בעצם גירות חדשה, עד כדי כך. המשך חוכמה אומר, כפי שאמרנו, היה צריך, היה להם אחר זה דין גירות חדש. יכולים לומר, אולי לא ממש גירות חדש, נרקח קצת את הדברים, אולי דין גירות, אולי קצת מגירות. בכל אופן, היו אלמנטים מובהקים של קורבן ושל עשייה, של תבילה, של מילה, שמזכירים גירות, וזה כמו תהליך של גירות. בגלל החטא הכבד הזה היה ניתוק. ניתוק מאלוקים, אולי אפילו ניתוק מעם ישראל. לכן היה צריך גירות מחודשת. אבל כפי שאמרתי, זה עדיין לא הכל. המשך חוכמה, על פי הברייתא במסכת סנהדרין, הוא מצטט את הברייתא הזאת. הברייתא מדייקת מהפסוק, פסוק, סליחה, ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. דורשת הברייתא במסכת סנהדרין, דף סמך ד' עמוד א', מה זה הנצמדים לבעל פאור? כצמיד על ידי אישה. האנשים נצמדו לבעל פאור כצמיד על ידי אישה. לעומת זאת, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, דבוקים ממש. ראינו, מה שהברייתא עושה כאן, מבחינה בין שני סוגי קרבה. הסוג אחד של קרבה של צמודים, נצמדים לבעל פאור. זו הצמדה, זה קשר כמובן, אבל הצמיד כמו על הגוף יכול לזוז לכאן ולכאן. לעומת זאת יש קרבה אחרת, הרבה יותר אדוקה, הרבה יותר קשוחה, בלתי ניתנת לתזוזה, וזה הדבקות. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ואין, יש כאן בעצם, לפאור אפשר מקסימום להיות מוצמד, אבל השם אלוקיכם יש דבקות, זו קרבה גדולה יותר. המשך חוכמה טועה שהעיקרון הזה בא לידי ביטוי בדברי ברייתא אחרת בגמרא במסכת עירובין, שכולם יכולים להביא קורבן. הברייתא אומרת שכולם, איש כי יקריב מכם קורבן לשם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מכם ולא כולכם, פרט למומר, למומר. חוץ מומר, כולכם יכולים להביא. מכאן אמרו, אומרת הברייתא, דבר מחודש. מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה. מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. פושעי ישראל יכולים להקריב קורבנות, אין בעיה. אין בעיה. רש"י מבאר, זה שיחזרו בתשובה, לא שעל ידי זה שיקריבו קורבן יחזרו בתשובה, אלא על דרך השאלה, אם לא תאפשר להם להקריב קורבן, אם הדבר הזה יישלל, יימנע מהם, אז הדבר הזה ידחה אותם, והם לא ישוב. דלא דחינן לו בידיים, דחינן לו בידיים, תו לא הדרי, אומר רש"י. מכל מקום. כפי שראינו, הברייתא עושה את ההבחנה בין הנצמדים לבין הדבקים, שזה חיבור יותר גדול. לאור מה שראינו, שחוץ ממומר גם פושעי ישראל יכולים להקריב קורבן, ומקבלים אותו. מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, כפי שראינו עכשיו, כדי שיחזור בתשובה. כך אומר הברייתא בעירובין, סמכתת עמוד בית. איך זה, איך זה הדבר, איך הדבר הזה מובן? זאת אומרת, המשך חוכמה, בזאת אני אסיים את המסגרת הזאת. העניין, שתאווה יש לבהמה, כמו תאווילה, תאוות האכילה, תאוות המשגל, תאוות נעימות וכיוצא בזה. עולם התאוות יש איך לאדם, שייך לבהמה. אדם הוא בהמה. ואין זה מפעולות השכל אשר ניתן ממרומי. זאת הסיבה שהגמרא אומרת בחת מסכת סוטה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. או כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה, מדוע נענשה במאכל סעורים? משום שהיא עשתה מעשה בהמה, לכן קורבנה סעורים. מעשה בהמה זאת התאווה. התאוות הן מקור החטאים רובם הגדול. מסביר המשך חוכמה, ואומר, ואני מצטט את השורות הבאות, כי השכל לא יתאווה לעניינים גשמיים. מה שאין כן, עובד עבודה זרה ובעל דעות משובשות, אשר זה אין בנפש המתאווה, רק הוא דבוק בנפש, שהטעויות והשיבוש בנפש. לכן עבודה זרה מצטרף למעשה. כי הנפש, המחשבה הוא אחת מסגולותיו. השכל אומר המשך חוכמה, לא יתאווה לעניינים גשמיים. וכאן אומר המשך חוכמה, אפילו עבודה זרה בישראל, זה לא ממש בנפשו. מה הפירוש? כל העבירות המתוארות קודם, העבירות של תאווה, עבירות של תאווה, הן עבירות כמו במקביל לבהמה. הן לא נעשות מתוך מודעות או תודעה של החלטה, הן נעשות תודעה שכלית. הן נעשות מתוך הכניעה לסיפוק, לסיפוק היצר ולתאווה. זה לא שייך לשכל. אבל זה נוגע לכל החטאים. חוץ מחטא אחד. החטא של עבודה זרה. או כלשונו של המשך חוכמה הבא על הדעות המשובשות. זאת החלטה שכלית. או בלשונו של המשך חוכמה הוא דבוק בנפש. שהטעויות, אני מצטט, שהטעויות והשיבוש בנפש. בנפש הכוונה, בשכל האנושי, במהות האדם. לכן עבודה זרה מצטרף למעשה, כי הנפש, המחשבה, הנפש זה המחשבה, הוא אחת מסגולותיו. כל עבירות אחרות שאדם עושה, זה כוח התאווה, זה לא בשכל, זה לא במהותו. אבל עבודה זרה זה חלק מאישותו ומהותו. ולכן, עובד עבודה זרה, זה לא בנפש המתאווה, אבל הוא דבוק בנפש החוטא. שהטעויות והשיבוש בנפש, לכן עבודה זרה מצטרף למעשה, מסביר המשך חוכמה. כי הנפש, המחשבה היא אחד מסגולותיו. וכשנגבר במחשבתו הוא חקוק בו. מה שאין כן, העבירות שמצד נפש המתאווה שלא נגמרה תאוותם, עד שיצא אל הפעולה, בכוחות הבהמים אשר הם פועלים. לכן במגדף כתיב, אבון הבא שהאבון דבוק בנפש, ונחקק בו עצמו, ולכן מקבלים קורבנות מפושעי ישראל בזמן הזה, שסיבת חטאיהם שדומים לבהמה, שהשכל אינו כובש את התאווה, והתאווה עושה את שלה, כבהמה, שאין לה שכל להתגבר על תאווה. קבלים קורבנות מפושעי ישראל. למה? כי הפושעים הללו סיבת חטאם, כמו בבהמה, משום שהתאווה מנצחת את השכל. ולתאווה יש כוח כמו לבהמה. עד כדי כך שהשכל מתקשה להתגבר עליה. כל זה נכון. בחטאים הרגילים. אבל מומר שעובד עבודה זרה, שזה אינו בא מסיבת נפש הבהמי, הוא משובש בשכלו, הוא אדם מוטעה. כאן מדובר בטעות שכלית חמורה. זה נחשב מומר לעבודה זרה. כפי שונו של המשך אומר, הוא משובש בשכלו, הוא אדם מוטעה. דינו נתמעט מקורבנות שאינו אדם ככם, שחלק האדם הוא הנפש. אבל ממשיך המשך חוכמה ואומר שבבעל פאור הייתה עבודה זרה שונה. כל זה נכון ביחס להבדל בין עבודה זרה לשאר התאוות והעבירות, אבל סוג העבודה זרה שעבדו בבעל פאור הייתה בה מן התאווה והתגברות התאווה. הרי אנחנו יודעים מה היה שם. לפי חז"ל לכל פחות, הוא אומר לה, היא שמעי לי, והיא נוטלת ואומרת, פאר עצמך. אם כן, אומר המשך חוכמה, זה היה מפעולות התאווה ולא שיבוש בשכל. לכן עמד פנחס והתפלל על אלה יפלו כבדה לדלף מישראל, שהמשובש בנפשו, הלא אבונו בנפשו, ונחרט נפשו מקל ישראל. אבל כאן שהנשיא הנשיא זמרי בן סלו, הוא לא יכול לשלוט ביצרו ומתגבור את התאווה בעבודה זרה, זה מישראל, על זה ייפלו. לזה אמר הנצמדים כצמיד על ידי אישה, שהוא רק להרבות חן בעיני בעלה. זה מבחינת התאווה. כצמיד על ידי אישה. והצמדו ישראל לבעל פאור. הנצמדים לבעל פאור. כצמידות או קרבה לצורך סיפוק התאוות. אבל אתם הדבקים, דבוקים מצד השכל, השכל קובר על התאווה. זאת הסיבה, אומר המשך חוכמה, שקבר משה מחפר דווקא על אבון פאור. כך אומרים חז"ל במסכת סוטה, שקבר משה מחפר על אבון פאור. מסביר המשך חוכמה מדוע? משום שמישהו כמשה, אשר מתגבר שכלו, עד כדי כך, כי ביטל את כוחותיו המתאבים, פרש מן האישה, הוא יכול לחפר על החטא שמקורו בתאווה, חטא הפאור. מה שאומר לנו כאן המשך חוכמה בעצם, שהחטא שאנחנו מדברים עליו עכשיו בסוף הפרשה, החטא הכבד הזה, כשאמרנו קודם, הוא מצריך אחר כך גירות חדשה, משום שהוא במובן מסוים הפקיע את ישראל, את קדושת ישראל מעצמם, וזקוקים לגירות מחודשת, במובנים מסוימים. כל זה משום שלא התגברו על התאווה, כל זה משום התאווה. ולכן יש כאן רק רעיון של הצמדות, כמו צמיד של אישה, שבאופן סימבולי מסמל כאן שני פנים, פן אחד של של העבירה מכוח היצרים, ופעם שנייה של צמיד שלא ממש הדוק, אלא צמיד שנמצא על הגוף, שיש לו קרבה עם הגוף. אבל עם הקדוש ברוך הוא זו דבקות אחרת, קרבה הרבה יותר גבוהה. עוד דבר אומר המשך חוכמה, גם באמת נסיים את הקטע הזה, שכפי שראינו, המשך חוכמה מבין שיש כאן חטא חמור של עבודה זרה, אמנם שבא בעקבות נפילה, נאמר, יצרית, פיתוי הבנות, הזונות של מואב. אבל זה כרוך בעבודה זרה, והשוואה לחטא העגל היא בלתי נמנעת לפי המשך חוכמה. ולכן המשך חוכמה עורך כאן איזושהי השוואה לחטא העגל. מה קורה אחרי חטא העגל? ומה קורה אחרי חטא השיטים? ואומר המשך חוכמה, הוא שם לב להבדל אחד והוא בוחן אותו. יש יותר מהבדל אחד, אבל המשך חוכמה בוחן הבדל אחד. הנה בעגל, כותב המשך חוכמה, ציווה משה אל שבט לוי, שיהרגו איש את אחיו, לא כן בבעל פאור. שם משה צועק, קורא להם, הרגו איש את אחיו. מדוע כאן זה שונה? אחרי חטא העגל, היה צריך כבר ללמוד את הלקח? כאן לכאורה צריך להיות יותר חמור? וכבר ראינו, ואני חוזר עכשיו בפעם השלישית, שהחומרה של חטא בעל פאור מבחינת עבודה זרה, במובן מסוים הייתה חומרה כזאת שהצריכה גירות מחודשת. למה כאן לא, אין את הקריאה הגדולה של משה, מי להשם אליי, הרגו איש באחיו. מרד משך חוכמה תשובה מעניינת. אז בחטא העגל, לא היה הבדל בין שבט לוי לשאר השבטים באופן, במעלתם. זאת אומרת, נכון שהמשך חוכמה תיאר לנו עוד לפני כמה פרשות, נדמה לי שדיברנו על כך, שהשורשים של שבט לוי, שהוא לא היה צריך לעבוד עולם שעבד, ולכן הוא לא עבד עבודה זרה, אבל בסופו של דבר, בחטא העגל כולם היו שווים מבחינת רישיון העבודה בקודש. אבל אחר חטא העגל, מאז שנבנה המשכן, הלוויים החליפו את הבכורות, והוקדשו לשם יתברך לעבודת המשכן. ממילא עכשיו, אחרי חטא העגל, בחטא השיטים, אם שבט לוי יקנה בעובדי בעל פאור, יקנה בעבודה זרה, באלה שעבדו עבודה זרה, יחשבו שהם נוגעים בדבר. למה? יגידו עבור עצמם הם עושים כן. שאם אין מקדש, אין לוי וכהן. יהיה חטא חמור, עבודה זרה, החטא הזה, כמו שקורה, בעל פאור, כל כך כבד, עד שנפסק את העבודה במשכן, הקדוש ברוך הוא מסתלק מן המשכן, ואז כבר אין יתרון לשבט לוי. יגידו, הם מקנאים ופוגעים בגלל האינטרס שלהם של עבודת המקדש שמאוימת עכשיו אחרי החטא. זה לא היה בחטא העגל, שם הם לא היו עדיין אמונים על עבודת המשכן. כמובן זה היה לפני המשכן, אבל הם לא היו אמונים על איזושהי עבודה מיוחדת, לא היה יתרון בולט וברור. לכן, בחטא העגל, נשיאת הקנאה בידי שבט לוי, לא הייתה עם הבעיה, לא היו חשודים בנגיעה, זה היה קידוש השם. כאן כבר הם חשודים. ויגידו שלא מתכוונים לשם שמיים. אומר המשך חוכמה, זאת הסיבה, שייתכן שהקנאי הגדול של הפרשה שלנו פנחס מקנה את הקנאה משום שהוא לא נתכהן בכהונה לפי חז"ל. חז"ל אומרים במסכת זבחים שאמר רבי חנינא לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. דהיינו, העובדה שהוא לא נתכהן לא פשוט הדברים, הוא מקבל את הכהונה כפרס על הקנאות בזמרי. לא אומר המשך חוכמה, יש גם את הצד השני, את המסלול השני. משום שהוא לא נתכהן בכהונה, לכן הוא יכול היה לשאת את נס הקנאות. הוא לא נתכהן. ואני אצטט את המשוכמה, ואם כן, ההרגש הטבעי, אשר יתבטל, ואם כן, ההרגש הטבעי יחפוץ אשר יתבטל מעלת כהונה, הוא בכלל לא רוצה את הכהונה, כי הוא לא יתכהן. אז הוא לא כדי לשמר את הכהונה ואת המקדש, ההפך, משום שהוא לא יתכהן, אומר אדרבה שלא יהיה מקדש. לכן עשייתו הייתה לשם שמיים. לכן הוא מדייק, אשר קינה לאלוקיו, נאמר בתחילת פרשת פנחס, לאלוקיו, לשמו יתברך בלבד. ואם כבר אנחנו כאן, למשך החוכמה יש תיאוריה שלמה. בשרשרת הנגיעות, אולי בעקבות תנועת המוסר שמאוד חידדה את עניין הנגיעות. כפי שראינו עכשיו, שבט לוי לא נשא את נס הכנרות, כי הוא היה חשוד על נגיעה אישית. וגם פנחס, משום שלא נתקן ולא היה נגוע בנגיעה אישית, לכן הוא נשא את נס הכנרות. לכן הוא פגע בזמרי. וזאת התשובה, ובזה אני ממש מסיים. זאת התשובה שהשיב השם יתברך לדוד. למה דוד לא בונה את בית המקדש? כתוב בשמואל, אני לקחתיך מן הנווה, מאחר רצון להיות נגיד על ישראל, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. למה הוא לא זכה לבנות את המקדש? בא משך חוכמה, מטיל מחשבה חדשה, הייתי אומר, רעיון מדהים. אם תבנה את בית המקדש, יגידו שזה לחזק את הממלכה, להגדיל את שמך. כדי לחזק את הממלכה, אתה מקיים את הדת, אבל לא לשם שמיים. מעין מה שעשה הורדוס. דוד המלך חשוד. שמא בניית המקדש תתפרש בידי העם, כדי להאדיר את ממלכתו, ולא לתת מקום להשראת שכינה. לא לשם שמיים. רק אחרי שמובטח לדוד בידי הנביא, בידי נתן הנביא, זרעך אחריך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי. אז, אצל שלמה זו כבר ממלכה מובטחת, יאמרו כולם שהוא צריך לשם שמיים, משום כדי להחזיק את המשרה בידו שהוא אינו צריך, משום שזה כבר ירושה, זה מובטח לו. יש כאן מחשבה מאוד מקורית בוודאי, שאומרת, כל הסיבות שאנחנו כבר הסברנו, ובמשך חוכמה עצמו הסביר, סיבה בפרשה הקודמת, מדוע דוד לא בנה. כאן אומר המשך חוכמה, דוד לא בנה, אתם יודעים למה דוד לא בנה את בית המקדש? שמה מישהו יגיד, שבעניין בית המקדש בא רק לחזק או לתת תוקף למלוכה הלאומית שלו. דווקא משך חוכמה, ואני פה אעשה ממש משפט סיום, דווקא משך חוכמה, שכל כך מבחין בין הפן הלאומי לפן הדתי, ומזהה את החשיבות של שני הפנים הללו, מצד אחד ומצד שני, כל כך הרגיש לעניין הנגיעות, והחשד שמה הוא נוגע בדבר, כפי שראינו, אצל פנחס ואצל שבט לוי. הוא זה שאומר, יש בעיה עם דוד יבנה את בית המקדש. ולכן, שלמה המלך הוא זה שבונה את בית המקדש, ברוב תפארתו, כפי שעמד בית המקדש הראשון. עד כאן שבת שלום לכם.